טוב, מזל טוב, שעה טובה. אנחנו התחלנו בשבוע שעבר בחלק הראשון, אני רוצה לסיים ולהתחיל להיכנס הלאה. התחלנו את עניין קריאת שמה קטנה, נכון? בתפילה של לעולם יהא אדם ירא שמיים בסתר, כבגלוי ובגלוי, שמקור הדברים הוא לעולם יהא אדם ירא שמיים, שכוח, לעולם יהא אדם ירא שמיים בסתר, ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו וישכם ויאמר. הזכרנו שמקור, מקורה של התפילה הזאת הוא בזמן ממלכת הפרסים, כאשר באותה גזירה של המלך הרשע שקבע שעל פי הפילוסופיה שלו, על פי אמונתו בשני אלים, באל טוב ואל רע, גזר גזירה שלא לייחד את השם, שלא יגידו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אמנם 5 שנים בלבד המשיכה הגזירה הזאת, דברים מובאים כבר בפירושי הראשונים לסידור, הזכרנו את הדברים בשבוע שעבר בהרחבה, אני מתחיל בהם כדי להמשיך מהם. אבל באותם 5 שנים נקבעה הקביעה שלעולם יהא אדם ירא שמיים בסתר. מכיוון שצריך לשים נפשו בכפו ולייחד את השם, לכן ישכם ויאמר. השומרים שהמלך היה ממנה היו באים משעת קריאת שמע ועד סוף זמן קריאת שמע, והיו בודקים מה קורה, וכך היו אנשים בביתם בסתר משכימים וישכם ויאמר, והיו משכימים ואומרים את הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מה שמביא בנוסחאות רבות שכל מה שמופיע פה הוא רק הפסוק הזה, אפילו ללא הפרשה הראשונה, כפי שמופיע בכל נוסחאות הספרדים ובעוד נוסחאות, כי זה בעצם המקור לאמירת השם אלוקינו השם אחד. התפילה הזו פתחו במה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקנו, מה כוחנו, מה גבורתנו. הזכרנו שעל פי השלה הקדוש, אלה 7 פעמים של מה, 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 ונחנו מה, כנגד 7 הבלים שאמר קהלת. דיברנו הרבה על ההבל, ועל מותר האדם מן הבהמה עין כי הכל הבל. שהמושג הבל הוא לא שום דבר, אלא ההפך. איך אם יש עיקר, אם יש ראשית, אז יש להבל משמעות, כי יש לו עיקר שממנו הוא בא. שבעצם זאת האמירה של האדם שעומד אל מול כל אותה ממלכה גדולה, אימפריה ענקית, ויודע לקבוע שכל הגיבורים כעין לפניך, והחכמים כבלי מדע, ונבונים כבלי השכל, כי רוב מעשיהם תוהו, בימי חייהם הבל לפניך, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל. הזכרנו גם שזה לא סיום כפי שרואים פה, מי שרואים פסימי כזה, מדכא, אלא בדיוק הפוך. מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל. העין שבאדם, זאת אומרת, הנשמה, האין, הוא היש. מותר האדם מן הבהמה, הוא בדיוק העין. הוא בדיוק מה שאותם הגיבורים שהם כעין לפניך, קוראים לו אין. האחד, הנקודה הזו המאחדת את האדם, את האין סוף, הנשמה הזו, העין, הדבר הזה שאי אפשר להכניס אותו לתוך שקית, כמו את כל שאר האיברים, כמו את הזיכרונות ואת השכל ואת ה... גיבורים כעין ואנשי השם והמדע, החלק אלוק הממעל הזה שיש באדם שנקרא עין בפי אותם אלה שבחוץ לא נותנים להגיד שמה ישראל, הוא החלק של היש. טוב, עד כאן דיברנו ואמרנו שהתורה היא נצחית והתפילה היא נצחית, ומה שאנחנו מתארים כתיאור היסטורי מדהים על גזירה שנגזרה ונשארה כתפילה קבועה בכל הדורות, זה לא מפני שאנחנו רוצים לזכור איזושהי נקודה בהיסטוריה, גם זה לא רע, זכור ימות עולם זה גם דבר טוב, אלא מפני שהדברים הם גם עכשיו פה ברגע הזה, לעולם יהיה אדם יראי שמיים לא רק בגלוי אלא גם בסתר, ובסתר אמרנו על פי דברי הרבי זכותו יגן עלינו, שבסתר הכוונה היותר עמוקה היא לעולם יהיה אדם יראי שמיים גם במה שנראה כאילו לא נקודת יראת השמיים היא המניעה אותו, שבתפילתו הוא יראי שמיים, שבתורתו הוא יראי שמיים, נו זה כל אחד מבין שהוא צריך את זה, אבל שיהיה יראי שמיים גם בעבודה שלו, שיהיה יראי שמיים גם בביזנס שלו, שיהיה יראי שמיים גם כשיש איזשהו מין מלך פרס כזה מהצד ששואל אותו עד כמה באמת אצלו השם אלוקינו השם אחד, עד כמה השם אחד בכל דבר ודבר ודבר, לעולם יהיה אדם יראי שמיים בסתר. עד כאן הגענו, ואז אחרי שמתוארת הנשמה הטהורה שהיא העין והיא עתידה ליתן דין וחשבון אל אומת כל הגויים כעין נגדך שעומדים ורואים את הכל, אנחנו עוברים וממשיכים את הפסקאות הבאות. אבל אנחנו עמך בני בריתך, כללית ראינו את זה ולכן נראה את זה יותר בקיצור עכשיו, וניכנס מתוך זה להמשך התפילה שאחרי קריאת שמה קטנה כפי שזה נקרא כל הפסקה הזו. הדגשנו כבר שכל הפסקה הזו שמתחילה בלעולם יהיה אדם יראי שמיים בסתר ומסתיימת בכפי שהבטחתנו על ידי צפניה חוזך ושובי את שבותיכם לעיניכם אמר השם, למרות שבסידורים היא מופיעה ככה יפה כפסקאות פסקאות עם אותיות שונות ועם כל מיני צורות טובות, זה בעצם דבר אחד, זה יחידה אחת, זה מופיע כיחידה אחת שכל כולה אותה קריאת שמה קטנה שבאה בניגוד לגזרה, בסדר? והיא מתחילה בשלילת או בהפיכת כל היש לתוהו אל אומת מה שעכשיו אנחנו הולכים להיכנס אליו, אנחנו עמך בני בריתך, זכות האבות, ועוד רגע נמשיך עם זה מיד, והיא מסיימת אחרי אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם, או אתה הוא עד שלא בראת את העולם, ואתה הוא מי שבראת את העולם, לפי הנוסחאות, היא מסתיימת בתפילה שיכירו וידעו כל באי עולם שאתה הוא האחד. בסדר? בזה זה מתחיל ובזה זה מסתיים, זה מהלך אחד ממש. וגם פה במובן העמוק והפנימי ודאי שכל באי עולם זה כל באי עולם, אבל כל באי עולם זה גם בתוכי יש כל באי עולם. לפעמים חלק יודע, זה הירא שמיים בגלוי, החלק שיודע שהוא צריך להיות ירא שמיים לפי הנוהל, כך כתוב בסידור, אבל יש גם כל באי עולם שגם עוד צריכים להכיר ולדעת, כי אתה הוא האלוקים בשמיים ובארץ, שגם הם צריכים לעבור איזשהו קיבוץ גלויות. אבל לכל זה נגיע לאט, אנחנו בפסקה של אבל אנחנו עמך בני בריתך. כאן ככה, רק בהערות יסודיות, כמה תארים מופיעים פה. אבל, אנחנו עמך בני בריתך. בני אברהם אוהביך שנשבעת לו בהר המוריה. זרע יצחק יחידו או זרע יצחק יחידך שנעקד על גבי המזבח, או זרע יצחק עקדך, יש כאן כמה גרסאות, שנעקד על ידי על גבי המזבח. הדת יעקב בנך בחורך שמאהבתך שאהבת אותו ומשמחתך ששמחת בו קראת את שמו ישראל וישורו. התארים האלה הם תארים מאוד מעניינים. א', אנחנו מוזכרים כאן כעמך בני בריתך. עם זה לכאורה דבר שהוא ישות בפני עצמה. איך אומר הביטוי? אין מלך, כמו שאנחנו מכירים, ולא עם. המילה עם, עם, מוסברת, מדבר על זה הרבה בעל התניא, מלשון גחלים עוממות, עמימות, עממי. גחלים עוממות, מלשון חז"ל, הן גחלים שהן גחלים, לא כדאי לגעת, זה שורף. אבל על פניו אתה לא רואה את האש. זה נראה כאילו כלום, זה נראה אפר. אבל אל תיגע. עם ומלך זאת מערכת יחסים שבה אתה לא חייב בנגלה לראות את החיבור בין העם לבין המלך. קח את הבן ואת האבא, בן ואב, ותבדוק במעבדה ותראה את תמותת הגנום, ותראה את החיבור בין הבן לאבא. זה רודף אחריך, גם כשנדמה לך שזה לא קיים בך. העם מחויב למלך, אבל העם בעצם מהותו מבטא ישות בפני עצמה, שיכולה גם לכפור במלך, שיכולה גם למרוד במלך, שיכולה גם להגיד אין שום דבר. החיבור הוא עמום, הוא לא מחויב. אנחנו עמך. הביטוי אנחנו עמך זה ביטוי מאוד מעניין. עמך מאוד דומה למילה עמך. אנחנו עמך. אנחנו עמך. אנחנו ברואים, ישות בפני עצמה, לכאורה עם, שיכול כביכול להתנתק, שיכול כביכול, אנחנו לא רק בניך, אנו בניך ואתה אבינו, אבל אנו גם עמך, ואתה מלכנו. יש כאן מערכת יחסים של עם, ואנחנו מודים שלפעמים, לפעמים אולי אנחנו גם מורדים במלך. אתם יודעים מה זו מרידה במלך? זה התחלה של כל הפרשה עכשיו, של אחדות השם ושל ההתחלה לקורבנות. זה פתיחה לכל השיעור עכשיו. מה זה למרוד במלך מלכי המלכים? למרוד במלך זה לעבוד עבודה זרה דווקא. ומה דעתכם על לבטל מצוות עשה? לא לקיים מצוות עשה. המלך אמר, ואדם לא מקיים אותה. אפילו לא עובר על לאו, אפילו לא עובר על לא תעשה. הוא רק מבטל עשה. בעומק, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות, והוא ביקש מאיתנו לקדש את שמו בעולם, או כמו שתסתיים כל הפרשה הזאת, לקדש את שמו ברבים, הוא ביקש מאיתנו שכל המציאות תהיה מקודשת לו. לקדש את שמו ברבים זה לא רק לקדש את שמו בפרהסיה. רמב"ם אומר שמצוות קידוש השם היא גם ביחיד, היא לא רק ברבים. אדם יכול לקדש שם שמיים גם בסתר. ברבים פירושו, באופן העמוק של זה, כל העולם שלנו זה רשות הרבים. אמיתית אמיתית, בעצם העולם הזה זה רשות היחיד. רק אנחנו נוהגים כאילו זה רשות הרבים. בעצם אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם, וכל העולם הזה כולו הוא שלך. קדש את שמך בעולמך. העולם הזה הוא שלך. רק הוא נעשה לרשות הרבים. בלשון הזוהר הקדוש, העולם הזה נקרא טורי דה פירודה. הרים של פירוד. הרים נפרדים. אין פירוד בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אבל העולם הזה הוא עולם שכל העניין בו הוא להיות בתוך מציאות של רבים. בפסוקי דזמרה יש פסוק שאנחנו אומרים אותו כל יום, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו ומלכם. היה צריך להיות ישמח ישראל בעושו, עושהו, עושו, מה זה בעושיו? אומר הזוהר הקדוש, העושה, עושהו, היחיד, הניח אותנו במקום שבו נראה לנו שיש הרבה עושים. ולכן כל כך קשה לנו. ועם ישראל קיבל את התפקיד לגלות כאן שכל העושיו זה בעצם עושו. הזוהר הקדוש שם משתמש בביטוי בטורי דה פירודה. ישמח ישראל בתפקיד הגדול הזה, לגלות שעושיו זה בעצם עושו. בני ציון יגילו, שימו לב לביטוי, במלכם, עם ומלך. שומעים את זה? זה דבר עמוק מאוד. שוב, זה שבנים הם בנים של אבא, זה בהרגשה. ואם אתה מתכחש להרגשה, ויש לו עלינו התכחשויות להרגשה, אז תבדוק את זה במבחינה. במעבדה יגידו לך שזה בן ואב. אבל עם ומלך, כשהמלך לא נראה, אתה יכול למרוד. ובעומק בעומק ההבנה הכי עמוקה של מה זה מלך מלכי המלכים והקשר למצוות המלך, זה האם אני מבין שבכל מצווה שהוא מצווה עליי, אנחנו בפרשת ואתה תצווה את בני ישראל, אני בעצם עושה את קידוש שמו ברבים. אתם יודעים מה מברכים לפני כל מצווה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו. הרי את מקודשת לי דרך הציוות, דרך הצוותא, דרך מצוותיו. כך קדשן, כך אנחנו מתקדשים ומקדשים את שמו ברבים. באיגרת התשובה של האדמו"ר הזקן, בפרק הראשון מתחדש חידוש אדיר, חידוש מופלא. הרמב״ם אומר שהבסיס של התשובה זה עזיבת החטא וקבלה לעתיד. בדרך כלל מבינים שעזיבת החטא וקבלה לעתיד פירושו אני עוזב את החטא שבו אני מדבר, דיבור של לשון הרע, איסור של בן אדם למקום, וקבלה לעתיד לא לחזור על הדיבור הזה. השולחן ערוך הרב, האדמו"ר הזקן, מלמד דבר עמוק מאוד. עזיבת החטא, הוא אומר, פירושו להבין ממה נובע החטא. החטא נובע מזה שאני מורד במלך מלכי המלכים. והקבלה לעתיד היא לא רק קבלה שלפעמים מביאה להמון עצבנות, אני על זה לא חוזר. ואז אני מתמודד עם אותה נקודה שהיא הכי קשה לי תמיד. אלא היא קבלה לעתיד מצד אחד הרבה יותר קשה, ומצד שני תחשבו רגע, נפשית, פסיכולוגית, הרבה יותר אפשרית, הרבה יותר אנושית. אני מקבל לעתיד שלא למרוד יותר במלך מלכי המלכים. חז"ל אומרים, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. איזו רוח שטות? למה? אדם עובר עבירה בגלל שהוא... למה רוח שטות? אתם יודעים מה היא הרוח שטות? רוח השטות היא הרוח שטות שאומרת את הדבר הבא. מה עשיתי את הדבר הקטן? זה בסדר. נצח ישראל לא ישקר, הקודש ברוך הוא באמת, הוא גדול על הדברים הקטנים האלה. באמת, אנחנו נתגבר. כלומר, עם ישראל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. כלומר, לא, באמת, נו, איך אומרת הגמרא, שגנב יהודי לפני שהוא גונב, הוא אומר, ריבונו של עולם, למה אתה איתי, נכון? אנחנו לא עובדים לבד. אדם צריך סייעתא דשמיא, אדם לא יכול לעבוד עם עצמו. זה לא טיפשות. אתם יודעים מה יהיה הרוח שטות? אתה צודק, באמת הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך. הרוח שטות היא שאתה מחלק בין דבר קטן לגדול. מבחינתי באמת יש הבדל בין קטן לגדול, אבל מבחינת עצם המרידה במלך מלכי המלכים זו אותה מרידה. אילו הייתי באמת חי ושיוויתי השם לנגדי תמיד, עומד אדם לפני מלך בפועל, נוכח פה. עכשיו, נוכח, המלך פה לידך. אתה מרים את הפלאפון ומדבר. אתה ודאי תראה את הפעולה הזאת עכשיו כמרידה, כמזעזע. למה? כי המלך פה. רוח השטות אומרת, המלך הוא כל כך גדול, לכן הוא לא פה. אתה לא מבין שאתה טמבל? אתה לא מבין את הרוח שטות? הרוח שטות הזאת מניעה אותנו כל הזמן. היא נובעת ממשהו טוב, היא נובעת מזה שאני באמת מאמין. הגנב שאומר לי, בואי שלא אלם תעזור לי, הוא מאמין אדיר. לא יודע אם הוא גנב בן גנב, אבל הוא מאמין בן מאמין. והוא מאמין באמת. והוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יעזור לו גם בגניבה. והוא מאמין. תעזבו, בוא נזוז קדימה. נו, יאללה, ננוע, נו. זה ניגון אחד אחר כך, זה קצת קיגל והכל יסתפסיקו כבר עם העצבנות הזאת. והוא צודק, לא צריך להיות עצבני. אבל צריך לדעת שמראת במלך מלכי המלכים. חוץ מזה הכל בסדר. אם המלך נוכח, הביטוי בזוהר הקדוש הוא גם מי שמחווה בידה כמי מלכה, הוא מורד. כשאתה עומד ליד המלך ואחד עושה ככה, זה מרידה במלך מלכי המלכים. אם המלך לא נוכח, הוא בחדר השני, אז בסדר גמור, אתה עושה ככה ואתה עושה סחבק ואתה עושה כף, הכל בסדר? זה הגיוני. זה הרוח שלו. החלוקה בין קטן לגדול, בין ביטול עשה למת... מה זה לבטל עשה? מה זו מצוות עשה? מה זאת מצוות עשה? זה הקדמה להמשך, אתם תבינו אחרי זה למה אני מתמקד דווקא במצוות עשה הזאת. מה זה ביטול עשה? אנחנו תמיד מתרגשים מאוד מעובר הלא תעשה. אדם עבר הלא תעשה, חילל שבת. אבל אדם ביטל מצוות עשה. אני אתן לכם דוגמה לביטל מצוות עשה. נכון? לא נעים להגיד ביטול תורה, זו הדוגמה הכי טובה. אתם יודעים מה צריך להביא על ביטול מצוות עשה? איזה קורבן? עולה. אמרתי פעם למישהו, אני לפחות על היום האחרון הייתי צריך להביא רפת. רפת, אבל רפת, רפת. של כמה קיבוצים משותפים. אדם ביטל עשה חייב עולה. עכשיו תגידו לי, מה יותר חמור, לבטל עשה או לעבור הלא תעשה? נכון שבהרגשה כולנו נגיד שמה יותר חמור? לעבור הלא תעשה. מעניין. מה יותר גדול, מצוות עשה או מצוות לא תעשה? שאלות של ילדים קטנים, מה יותר ממה? עשה דוחה לא תעשה. כל התורה בנויה על הרעיון שעשה דוחה לא תעשה. אני אתן לכם דוגמה. דוגמה? כל התורה זה כך. מותר לשאת אשת אח? די שעשו. ולייבם? מצווה. למה? כי מצוות עשה דוחה לא תעשה. כל התורה בנויה על העיקרון של עשה דוחה לא תעשה. אתם יודעים למה? כי באמת מצד הפגם שפגמת בעולם, בלא תעשה, אתה עשית פה משהו נורא. אבל מצד המהות, שלא חיברת את הצ'קרה, שלא קישרת, שלא קידשת את שמו ברבים, שלא עשית מרשות הרבים, רשות היחיד, העשה חמור מהלא תעשה. כלומר, לא נבראנו בעולם כדי לא לעבור הלא תעשה, נבראנו בעולם כדי לעשות עשה. הלא תעשה הוא מציאות שהתלכלך משהו, מאוד לא טוב. לכן צריך מלכות, צריך יום כיפור, צריך... אבל העשה? לכן אתם יודעים מה הקורבן שצריך להביא בעשה? עולה. אתם יודעים מה זה העולה? הכל עולה למעלה. זה היה הבעיה בביטול של המצוות עשה. הרוח שטות אמרה בסדר, אבל יש פה משהו שם בצד, חכה רגע, נו, עוד מעט אנחנו חוזרים. אתם מכירים את הביטוי תכף אשוב? יש על החנויות, תכף אשוב. אמרתי לכם, אני בתור ילד זוכר טראומה, הייתה חנות נעליים, שהלכתי לקחת את הנעליים שלי בתור ילד, והיה כתוב שם תכף אשוב, וכל שבוע הייתי מבקש שחרור מבית ספר ללכת להביא את הנעליים. ידעתי שזה סגור, זה היה פשוט בשביל השחרור, והיה שם את אותו שלט תכף אשוב, אני לא יודע מה המצב של החנות הזאת היום. זה היה לפחות שנה, שנה וחצי, תכף אשוב, למעלה היה כתוב, עם המון אותיות, בעזרת השם יתברך, מתעלם, היה בגאולה. תכף אשוב. תכף אשוב. זה דבר חשוב מאוד, תכף אשוב. תמידי מה זה תכף אשוב. תשובה, ודאי, זה תכף אשוב. זה הכל תשובה. תשובה, תבינו את המילה, תשובה זה להשיב דבר למקור שלו. כשביטלתי עשה, ניתקתי דבר מהמקור שלו. נורא לא מסובך. לכן מצוות עשה דוחה לא תעשה. כי מבחינת המהות, תפקידי בעולם הוא לעשות. כלומר, לקדש את שמו. זה התפקיד. ברור שכשיש לכלוך צריך להביא מהר אקונומיקה ולנקות. אבל לא נולדתי בשביל לנקות לכלוך. נולדתי בשביל לחבר. אשר ברא אלוקים לעשות. אז מצוות עשה דוחה לא תעשה. הכל. אנחנו עוסקים בפרשת כהן גדול עם, שלובש ציץ, שלובש כל בגדי כהונה, הפרוכת. כל המשכן זה לא תעשה אחד גדול של כלאיים. כל המשכן זה בית חרושת ללא תעשה. מצוות עשה, דוחה, לא תעשה. וכך כל התורה כולה בנויה על היסוד הזה. אנחנו עמך. אנחנו עם. אנחנו גם בעצם נראים להבדיל אלף אלפי הבדלות כמו אלה שנמצאים שם בכניסה, אלה ששומרים עלינו ולא נותנים לנו להגיד שמה ישראל. גם אנחנו, גם לנו יש דגל ויש לנו שפה, ואנחנו נורא רוצים שתהיה לנו כלכלה טובה, ואנחנו עושים ביזנס, ואנחנו רוצים שיהיה לנו המנון. אנחנו עם, וכעם אנחנו יכולים גם לפעול עם הרוח שטות של למרוד במלך מלכי המלכים. תשובה היא עזיבת החטא, והחטא במהות הוא חטא המרידה, וקבלה לעתיד זה קבלה לעתיד שלא למרוד. ואנחנו עמך, אבל אנחנו עמך בני בריתך. זאת ברית, זאת ברית שאנחנו קראתנו איתך, וזאת ברית שאתה קראת איתנו. והברית הזאת עוברת שני שלבים. השלב השני הוא בהר סיני, כשנהיינו לעם סגולה לכל העמים. אבל השלב הראשון הוא ברית אבות. ואנחנו מזכירים כל היום את זכות האבות ואת חסדי האבות, ברית אבות. זה עוד קדם לתורה, זה גם כשעוד אין תורה. וזה גם כשהמצב לא נראה כל כך תורה. ברית אבות. בני אברהם אוהבך שנשבעת לו בהר המוריה. האמת שאם היו שואלים אותי הייתי בוחר אולי בביטוי דווקא בהר המוריה של יראך או ירא אלוקים. אברהם הוא אוהבך תמיד, אבל בהר המוריה התגלה שהוא מה? ירא אלוקים. אתם יודעים מה התגלה? כשהתגלה שהוא ירא אלוקים, שהוא אוהב אמיתי. זה דבר מופלא. תמיד ידענו שאברהם הוא אוהב השם, אבל מתי ידענו שהוא אוהב אמיתי את הקדוש ברוך הוא? כשיראתו קדמה. מה היה כל המבחן? לא לגלות שהוא ירא אלוקים, אלא לגלות שהאוהבך הוא באמת. זו היראה והאהבה. אתם יודעים מה אנחנו אומרים לפני קריאת שמע? כשנגיע לקריאת שמע עצמה, אנחנו כל הזמן מדברים על לאהבה ולהיראה את שמך, להיראה לאהבה, לאהבה להיראה, להיראה לאהבה. זרע יצחק יחידו, או זרע יצחק עקדך, שנעקד על גבי המזבח. וכבר הזכרנו, אתם יודעים למה דווקא העקידה מוזכרת כאן, עד שבגרסה של נוסח הספרדים זה נקרא יצחק עקדך? כי העקדה, זוכרים, דיברנו, זה בכלל לא משהו שהקדוש ברוך הוא ציווה, לא על אברהם ולא על יצחק. זאת התחושה של יצחק שאומר, אבא, עוקדני ידיי ורגליי. אני רוצה להיות ירא. אני רוצה להיות קשור, כי יודע אני שהנפש חצופה. אני יודע שבדרך להבין שבאמת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לא פילוסופיות, ידיעות היסטוריות, פה בחיים בכל פרט, שבאמת להגיע לזה, אנחנו עמך, אנחנו שנמצאים בתור עם ויודעים שיש לנו רשות הרבים ורוצים לשאוף למקדש שמו ברבים פה כל הזמן. אני יודע את זה שאנחנו זרע יצחק יחידו או זרע יצחק עקדך שנעקד על גבי המזבח, זה היה עניינו להיעקד. הדעת יעקב בנך בחוריך. אגב, העקדה, רש"י מסביר שם, זה שעוקדים את הרגליים ואת הידיים, כמו עקודים עקודים שעושים בכבשים אצל יעקב, העקודים והנקודים. לעקוד את הרגליים ואת הידיים זה לעקוד בעצם את כל האיברים, את כל התנועה העליונה והתחתונה, לשורש הרצון. אני רוצה, אבל הרצון יכול להתבלבל. איך הביטוי שם במדרש בחז"ל? אבא, יודע אני שהנפש חצופה. חשבתם פעם שחצופה זה בדיוק אותם אותיות של חפיצה? אתם יודעים מה זה חוצפה? זה חפץ שאי אפשר לשלוט עליו. כשמישהו מתחצף, זה לא כי הוא רע, אלא כי הוא לא יכול לשלוט בחפץ. הוא כל כך חפץ, עד שזה יוצא לו כך. הנפש חצופה, אבל השורש של השורש של החפץ, לעשות רצונך. ולכן אני רוצה להיות עקדך. זה ביטוי מדהים בעברית. זרע יצחק עקדך. זרע יצחק יחידו שנעקד על העוקד והנעקד והמזבח. אחרי שמדברים על אברהם ועל יצחק במושגים יחידיים, אנחנו באים ומודיעים ריבונו של עולם, אנחנו אמרנו בהתחלה שאנחנו עם. איך אמרנו שעם זה עמום? אנחנו לא רק עם, אנחנו עידה. עידה זה עידים, עידה זה מניין, עידה זה גם אם היא העידה הרעה הזאת, זה עשרה מישראל, עידה זה עידה קדושה. אנחנו עדת יעקב, וכאן בלי להתבלבל מתווכחים עם העולם, בנך בחוריך. נו, אתם צוחקים, אנחנו נביא לכם את התעודות מחדר לידה, נראה לכם שזה לא נכון. אתם מבינים מי עומדים מסביב לדלתות? כל העולם. ואנחנו מכריזים, עדת יעקב בנך בחוריך. למה? כי אתה הפכת אותו מיעקב לישראל. לא אנחנו. אתה קראת לו ישראל כשהוא חזר לבית אל, בהתחלה דרך שרו של עשיו, שעכשיו הוא או שרו של פרס עומד פה מסביב, או פה או שם. אתה מאהבתך שאהבת אותו קראת את שמו ישראל. ואתה משמחתך ששמחת בו קראת את שמו ישורון. הרמב"ן אומר, למה נקרא ישראל ישורון והיא בישורון מלך? ישורון מופיע גם בנביאים, למה הוא נקרא ישורון? כי הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אל תדאגו, אני לא סופר את כל האמירות האלה שזה הכל בעקבה ורמייה, אצלי זה הכל הישורון, אצלי זה ביושר. שמאהבתך שאהבת אותו ומשמחתך ששמחת בו. השמחה היא, אתם יודעים ממה נובעת? מתוך כל האיסורים האלה. ישמח ישראל במה? בעושה. קוראים לזה בחסידות, בהתקפיה, בעצם המאבק. בעושה, במלחמה הזאת ברשות הרבים, לגלות אותה לרשות היחיד. תניא היומי, מדובר על זה ממש עכשיו. אתה תמיד נורא רוצה להיות צדיק. ולכן אתה נכנס לעצבות. תניא אומר שהבסיס לכל עבודת השם זה שמחה. אומר, אתם יודעים ממה נובעת עצבות? לא מזה שחטאתי. העצבות נובעת מזה שאיך צדיק כמוני יכול לחטוא. זה לא נעים, זאת ההגדרה. הרי כבר סוכם, וגם אמא אמרה שאני מלאך, והדודה אמרה שאני כפרה, ואני חוטא. גם כשאתה חוטא, אתה לא יכול להפסיק לדבר עליך, חתיכת אגוצנטרי. קצת ריבוני שלא ילום, אין טיפה, משרה, משהו, הכל אתה. אני אם היית מבין שדווקא יחסית אליך זה לא רע המצב שלך. אתה נהיה אומר ביטוי מדהים. איך אפשר לשמוח כשאני עדיין עובר על ולא תטור? אומר, אתה נהיה, אתה יודע אז כמה פעמים ביום אתה מצליח שלא לעבור על ולא תטור, תשמח. אם כבר היית צדיק, זה כבר לא היה רלוונטי בשבילך. תראה איזה שמחה, אתה עוד מצליח לעשות משהו רלוונטי, התורה עוד רלוונטית גם בשבילך, כבודו. משמחתך ששמחת בו. זאת שמחה, זאת שמחה לדעת את זה. העדה כוללת הישראל ואת הישורון, את הכל. נכון, העדה זה כבר מה שהוא יהיה, העדה זה הכל. אתם עדיי. הקדוש ברוך הוא בחר אותנו כי אנחנו מעידים עליו. אתם עדיי ואני אל. ואלמלא אתם עדיי, אומרים חז"ל, מי יגלה את זה שאני אל? זה המושג עדה. ואיך אנחנו עושים את זה? דרך כל המאבקים. ישראל זה שם המילה ישראל, פירושו של השם ישראל. זה לא יעזור, ישראל זה מאבק. ישראל זה קיסריטה. לא רוצה תחליף מקצוע. ישראל זה מאבק. מאבק. לא עם מלך פרס שם בסיפור ההוא בלבד. גם פה. זה עצם המאבק. והשמחה, השמחה שאתה שמח בזה שאתה מצליח לעשות את רשות הרבים, זה רצון השם. רצון השם הוא שבחושך יופיע אור. זה רצון השם. מופיע בחסידות, אני לא זוכר את זה, בשם מי מהאדמו"רים. ביטוי נפלא. אתם מכירים את הפסוק? אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. אז אחד מהאדמו"רים אמר פעם, לא זוכר מאיזה מהאדמו"רים בחסידות, אבל זה משפט כל כך יפה, הוא אמר, אז יאמרו בגויים, יבואו הגויים, ויגידו, איך זכיתם שהקדוש ברוך הוא, אז, בגאולה, בשיר המעלות, הגדיל השם לעשות עם אלה? איך זכיתם להגיע לגאולה הזאת? ואז אומרים להם עם ישראל, אתם שואלים איך הגדיל השם לעשות עמנו? זה בגלל שהיינו שמחים. שכל הזמן היינו בשמחה, חודש אדר. היינו שמחים, לכן הגדיל השם לעשות עמנו. אם אתה יודע מה התפקיד שלך בעולם הזה, אז אתה שמח. היינו שמחים. משמחתך ששמחת בנו, אומרים יהודים שמשכימים בסתר והפרסים עומדים עליהם כך להרוג אותם כי הם הולכים להגיד בעוד 20 שניות שמה ישראל, והם אומרים משמחתך ששמחת. זה השמחה, זה מה שאתה רוצה. כך בראת את העולם כדי שנעיר מתוכו ונקדש את שמחה ברבים. העולם אומר הפוך. תמיד אנשים לא מבינים את זה, אבל זה כל כך פשוט. חודש אדר זה החודש של מה? שמחה, וחודש ניסן זה החודש של הגאולה, אבל תמיד אומרים שכשהכל יהיה טוב אז נשמח. זה היה צריך להיות הפוך, לא? או שפשוט הגיע הזמן להבין שזה ההפך. כשתשמח יהיה טוב. אם תבין שבאדר צריך לשמוח, אז יהיה ניסן. אבל אם אתה שמח כי ניסן, מה זה קשור לשמחה? זה סתם אתה מבסוט כי הלך לך קלף. בסדר, שיחקת אותה טוב. אתה שמח כי אדר? אתם יודעים מה היה באדר? בטח שהיה פורים, אבל מה היה לפני פורים? היה רגע לפני הגזרה הכי קשה, זה היה רגע לפני חס וחלילה פתרון סופי. ומי שנכנס מרבים בשמחה. לא מפורים מרבים בשמחה, מי שנכנס מרבים בשמחה. אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עמנו, ואתה היינו שמחים. משמחתך ששמחת בנו, קראת את שמו ישראל וישור. זה יכול רק מי שלא מתרגש מכל הגיבורים כעין לפניך. שלא שמח כי הגיבור נתן לו צלש. כי עכשיו הלך לו עם אנשי השם. כי עכשיו מסתדר לו עם ה... זה בכלל לא המבחן. אלא כי זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. בו. וכיוון שהוא שמח בו, אז את זה אי אפשר לקחת ממנו. לפיכך, אנחנו חייבים להודות לך ולשבחך ולפארך. אנחנו חייבים מה להגיד, אלא מי יעשה את זה? מי ישבח ויפאר ויברך, ישבח, להודות, לפאר, לאט לאט הולכים לנקודה, לברך, זוכרים את המילה לברך, נכון? מה זה לברך? להבריך, להכניס את זה הנה, ולקדש! עכשיו הכל יהיה מקודש אשר קידשנו. וליתן שבח והודיה, לא לחרך, אלא לשמך. אבל עכשיו שמי דווקא לא עלינו מחולל בגויים. שומרי המלך עומדים בחוץ, ואנחנו נותנים שבח והודיה לשמך. ועכשיו אל מול מה אנו מחיינו, תשמעו את המים של עכשיו. אשרינו, מה, זוכרים את המוזיקה שהייתה בחצי הראשון? אתם זוכרים למה אמרתי לכם שלמרות שבסידורים זה מופיע בכל מיני אותיות יפות לראות את זה ביחד? מה טוב חלקנו? ומה נעים גורלנו? שמון פעמים סימפוזיון עם גורל או ייעוד, מכירים? בקבוצות דיון ובזה יש קבוצות גורל או ייעוד, גורל, כשעושים גורל אז עושים פרצוף כזה, וכשעושים ייעוד עושים פרצוף כזה. מה נעים גורלנו? זה לא, פסלו מה אפשר לעשות, אכלנו אותה. מה נעים גורלנו? ומה יפה ירושתנו? ומה יפה מאוד ירושתנו בנוסח של הספרדים. נעים גורלנו. זה דבר מעניין מאוד. גורל זה הרי לא דבר שתלוי בי. מביאים שני סעירים, אחד עולה בגורל להשם ואחד בגורל להזזל. אתם יודעים מה עשה המן? הפיל. פור הוא הגורל. אתם יודעים מה זה גורל? גורל זה רק בין שני דברים שווים. אם זה לא שני דברים שווים, זה כבר לא גורל. בחרתי בו בגלל שהוא גדול. בחרתי בו כי הוא חמוד. בחרתי בו כי הוא שמן. בחרתי בו. גורל עושים בין שני דברים שווים. שני הסעירים צריכים להיראות אותו דבר, ואז יש גורל. אתם יודעים מה זה? מה נעים גורלנו? אנחנו והם נראים אותו דבר. וזה גורל, אתה בחרת כך. אתם מבינים למה המן כשהוא רצה לנצח את האין סוף, הוא הפיל גורל משלו? פור, הוא הגורל. מה נעים גורלנו? זה ביטוי כל כך לא מקובל בעברית המודרנית שלנו. אני מוכן לקבל את מה שעלה בגורלי. נעים גורלי? זה לא נעים. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. ולפעמים זה מתבטא לא כל כך טוב, מה נעים גורלנו. אמרתי לכם פעם, המילה נעים היא מילה מדהימה בעברית. המילה נעים היא אחת המילים המיוחדות, שהיא גם שם תואר וגם שם פועל. בתור שם תואר, נעים זה נעים, פלזנט. נכון? או בישראלית, סטלבט. נעים. ובתור שם פועל, אתם יודעים מה זה נעים? כל הכוחות נעים. נכון? זה בדיוק הפוך. מה אתה מסתלבט? זוז! נוע, נוע! סוף! נעים גורלנו, גם כשזה זז כך או כך, נעים. נעים גורלנו. תלמידי חכמים של ארץ ישראל קרויים נועם. זה לא לנוח, זה לנוע. בנעימות. נעים גורלנו. ומה יפה מאוד, או ומה יפה ירושתנו מאברהם, יצחק ויעקב. לא סיפרנו סיפור היסטורי על שלושה דמויות הירואיות בעבר העתיק במסופוטמיה הבוטנית. סיפרנו על הירושה שלנו, סיפרנו על ה-DNA שלנו. זה אני, אברהם, יצחק ויעקב. זה הילד שלי, זה אנחנו. כשדיברנו על אברהם ויצחק, דיברתי עליי ועל הילד שלי. עליי ועל אבא שלי. זה פה היום, זה לא פעם, זה עכשיו, זה פה השנייה, זה לא סיפור מממלכת פרס מפעם. זה אנחנו, זה אנחנו עמך בני בריתך, שבגזרה שהייתה 5 שנים בהיסטוריה של אלפי השנים. אנחנו ממשיכים את אותה תפילה והולכים להגיד עוד שנייה את הפסוק של, של, של קריאת שמה קטנה. כי זה פה ועכשיו, מה יפה מאוד ירושתנו. ושוב אשרינו, שאת כל הדבר הגדול הזה אנחנו מתרגמים, ואתם שומעים עוד פעם לב למילה משכימים ומעריבים, משכימים הגזרה, 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 וישכם ויאמר. ואם המשכימים מתאר את הגזרה, אתם שומעים עכשיו את הביטוי, אשרינו שאנו משכימים. זה לא אשרינו שאנו משכימים, אכלתי אותה, קמתי מוקדם. הרי הם היו צריכים להשכים, כי אי אפשר להגיד קריאת שמע בלי שהורגים אותך. אשרינו? כן, שאנו משכימים ומעריגים. אשרינו שאנו משכימים. שראינו שאנו משכימים ומעריבים, ומסתם גם נזהרו בערב וגם נזהרו בבוקר, והם השכימו והעריבו ערב הבוקר, ואומרים פעמיים בכל יום, או בנוסח הספרדים, משכימים ומעריבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. זה כבר יותר מאוחר, כי זה לא היה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, זה היה לפעמים בבריחה, ולכן זה מופיע בנוסח שגם אומר בהתחלה ובגלוי, ומייחדים שמחה בכל יום תמיד, אומרים פעמיים באהבה. מזכיר לכם את הנוסח של מוסף של שבת ושל יום טוב. זוכרים למה מביאים את הנוסח הזה במוסף בשבת ויום טוב? התחדש לנו בשבוע שעבר מאוצר התפילות, פלא פלאות. מה קשור שמע ישראל ואני השם אלוקיכם לשבת ויום טוב בקדושה? מה פתאום? מה פתאום מכניסים את זה לקדושה? זה לא שייך לקדושה. ואם זה שייך, למה לא מכניסים את זה כל יום? למה במוסף של ראש חודש לא מכניסים את זה? תשובה, עברו 3 שעות של קריאת שמע, האם מחשימם כבר הלכו? מנצלים את מוסף בתוך הקדושה, מכניסים את שמע ישראל וגומרים אני השם אלוקיכם. ומזכירים לנו את זה עוד פעם, ומייחדים שמך תמיד פעמיים באהבה, שמע אומרים, שמע ישראל השם אלוקיכם. ואז בא הפסוק הזה, השם אלוקינו השם אחד, ובו נגנוב בכל זאת רגע אחד, אנחנו עוד נדבר על שמע ישראל בהרחבה, אבל רגע אחד, יש קושי אחד שבו אני רוצה לשים לב, שעכשיו אחרי הקריאה הזאת של התפילה כמות שהיא, הוא פתאום מקבל משמעות. הפירוש הפשוט של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מסביר רש"י על התורה, שמע ישראל השם שהוא אלוקינו, הוא אחד, נכון? הוא אחד בכל העולמות, הוא אחד גם להלכה, צריך להתכוון להגיד א', האחד הוא בחטא, כך כתוב בשולחן ערוך, הוא בחטא דהיינו בשבעה רקיעים, זין ובארץ, הוא בדלת, הוא בארבע כנפות העולם, וזה הקדמה לי, יכירו וידעו כל כנפות, כל באי עולם, נכון? יפה מאוד. אבל למה כתוב פעמיים השם? יותר פשוט היה בעברית, שמע ישראל, השם אלוקינו. למה פעמיים השם? התשובה. אתם זוכרים שלמדנו ביחד את אדון עולם? לפני כמה שיעורים? ושאלנו איך אדון עולם מלך בטרם כל יצור נברא, הרי אין מלך ולא עם. את התשובה נתנו בעצמנו באמצע בתוך הסידור, במשפט הבא, נכון? מה כתוב במשפט הבא? לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. כלומר, מלך בפועל, הוא נהיה מרגע שיש יצור. אבל המלך הוא במהותו מלך, עוד בטרם כל יצור נברא. זה בלתי ניתן לתפיסה, זה בלתי ניתן להבנה. בסדר? זה לא דומה למושג מלך שאנחנו מכירים. נכון? אתם יודעים מה זה השם אחד כשאני אומר שהוא אחד? כשאני אומר שמשהו אחד, שמשהו מאוחד, אז אני מודע לזה שיש כאן כל מיני דברים, יש עולם ויש עולמות, ואני רואה נקודה מאחדת, נכון? אני רואה נקודת אחד. אבל יש את הלמעלה מהעולמות. יש את הלפני שיש עולם. השם הוא אחד לכל הברואים. אבל אנחנו עמך בני בריתך, אנחנו שנפחת בנו נשמת חיים, אנחנו חלק אלוקה ממעל, אנחנו במהות, אותה נקודת אין סוף, זה למעלה מהבריאה. המלאכים נבראו ביום השני, נבראו ביום החמישי, הזכרנו את זה. אבל הנשמה היא חלק אלוקות, היא ננפחה. אתם יודעים, אומרים כל אדם לעצמו וכולנו, כולנו לכולנו, שמע, תשמעו ישראל, שמע ישראל. השם שלפני שהיה עולמות, שלפני שעוד היה השם אחד, השם י' ק' ו' ק', אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא, השם זה מקור כוחנו, אלוקינו. אלוקינו זה השם, אלוקינו זה השם שלפני השם אחד. הדבר מופלא. זה הפסוק שאנחנו אומרים אל מול כל הדואליות שמסביב, אל מול כל האל הטוב והאל הרע, אל מול כל ה... איך הגדיל השם לעשות אתכם? היה כל כך רע וכל כך טוב, כי היינו שמחים. איך הייתם שמחים? כי השם הוא אלוקינו. שמע ישראל, השם אלוקינו. עכשיו אתם מבינים את המושג שמע ישראל? שמע, איך מתרגם אונקלוס תמיד, שמע, שמע מה? קבל. קבל, תפנים. הפנם, הבן. אתם יודעים מה זה שמע ישראל, השם אלוקינו? שמע. ינקל, מוישה, שרה, רבקה, רוחל. שמע. אתה הרי ישראל. אתה זה שהקדוש ברוך הוא קרא לו ישראל, אתה האין סוף, אתה השרית עם אלוקים ועם אנשים. ישראל בך שורר אל. שמע, אתה ישראל. כוחנו, אלוקינו פירושו יש לאל ידי, מקור כוחותינו, זה השם לפני שהוא נהיה השם אחד.
זה,
המשך בספרדי
זה, אתה אל, לפני שנברא העולם, זה האלוקינו, זה השני אלוקים כאילו.
אצל כולם, אתה הוא עד שלא נברא העולם, או אתה אל. כן, כן, אבל אצל כולם עכשיו מופיע אותו עניין עכשיו. זה פלא פלאות, שם זה עוד יותר מודגש. עכשיו בא המשפט, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם. אתה הוא בעולם הזה, ואתה הוא לעולם הבא. אתם שומעים מה כתוב פה? הייתכן שבאמת לרשות הרבים הזאת אין שום השפעה? כל מלך, כל דבר, כל מציאות שאני יכול להבין אותה, ודאי שיש השפעה על מה שקורה. הוא יותר מופיע, פחות, הוא... אבל אתה הוא, אתה אותו הוא, עכשיו, כמו שאתה הוא, קודם שנברא העולם. אתם מבינים? זה ההמשך הישיר. אתה הוא, השם אחד, והשם אלוקינו, זה אותו אתה. אתה הוא, עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם. אתה הוא בעולם הזה, ואתה הוא לעולם הבא. קדש את שמך בעולמך על עם הקדישי שמך. יש כאן כמה גרסאות, אני קראתי את הגרסה כמו שהיא מופיעה בתהילת השם. בנוסח הספרדים, אתה הוא אחד קודם שבראת העולם, ואתה הוא אחד לאחר שבראת העולם. שומעים? אתה הוא אל בעולם הזה, מה זה אל? בעל הכוחות. ואתה הוא אל בעולם הבא. ואתה הוא ושנותיך לא ייתמו, קדש שמך בעולמך על עם מקדשי שמך. ובישועתך מלכנו תרום ותגביע קרננו והושיענו בקרוב למען שמך. אתם זוכרים, בשבוע שעבר אמרנו שיש כאן שבעה, הזכרנו את זה היום, שבעה מה שהשלה אומר שהם כנגד שבעה אבלים. בואו נספור אותם, מה אנו, מחיינו, מחסדנו, מה צדקנו, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה נאמר לפניך. יופי. אבל אמרנו שהאשכנזים הוסיפו מה ישועתנו, ולא הבנו למה. עכשיו תבינו למה, תראו איזה יופי. כי מגמת כל התפילה היא להגיע לאן, נו, ובישועתך מלכנו תרום ותגביע קרננו והושיענו למען שמך, למענך הושענה. מה ישועתנו? אתם רואים? אתם רואים? תמיד האמנתי בהם. מה ישועתנו? המה ישועתנו שהוסף, הוא מוסף מאוחר יותר, הוא לא מופיע בסידורים הראשוניים, והוא תוספת, עכשיו סיכמנו מרוקאית אשכנזית משולבת, בסדר גמור, כל עוד זה היה אשכנזי, ירדתי על זה, עכשיו שזה גם מרוקאי אני מפחד. אבל מה ישועתנו? עכשיו תבינו מאיפה זה בא, זה פילי פלוין, כי הסיום הוא, לא רוצים ישועה שלנו. לא מתפעלים מהישועה שלנו, אז הצלחנו. לא מתפעלים, לא מההמנון שלנו ולא מהישועה שלנו, אנחנו צריכים את שלך. ובישועתך מלכנו תרום ותגביע קרננו. למען שמך הושיענו. כי אחרת מה אנחנו בכלל? לך קיווינו, לך ציפינו, לך ישועתנו. מה ישועתנו? לכן זה הופיע. כי אחרת זה בכלל לא מובן. אבל עכשיו לפי הסיום ברור למה זה הוסף. ובישועתך מלכנו תרום ותגביע קרננו והושיענו. בקרוב למען שמך, ברוך המקדש שמו ברבים. ועוד משפט אחד אחרון.
למה אשכנזים?
מה?
נוסח אשכנזים שם שם המקור.
ברוך אתה השם המקדש שמך ברבים. כן. גוואלד, ראיתי מקור, צריך לבדוק אותו, אני אביא לכם אותו לפעם הבאה, אני לא הספקתי, שמביא שזה היה במסעי הצלב, שהם היו אומרים את זה בשם ומלכות.
רק באשכנז.
רק באשכנז. כי זה היה מסעי הצלב,
כן.
זה לא יאמן. הם היו אומרים בשם ומלכות ברוך אתה השם המקדש עמך ברבים, כדי שאם יצטרכו למסור את הנפש, הם כבר בירכו בבוקר. אז הם היו אומרים, בזמן השמד, ברוך אתה השם המקדש את שמך ברבים, כמו ברכה. ראיתי מישהו שכותב על זה ואומר, אבל מה זו שאתה מברך, אחרי זה יש היסח דעת. והתשובה היא, יהודי לא מסיח את הדעת, הוא כל הזמן עושה את זה. הוא אומר בבוקר, ברוך אתה השם המקדש את שמך ברבים, אחרי זה ניתן לתוקף. זה גוואלד. אבל זה תוכן הברכה, המקדש שמו ברבים, ורק עוד משפט אחד שמופיע במדרש פלא. תשמעו איזה יופי, בילקוט. תשמעו. מי אומר את המשפטים האלה? אתה הוא מי שנברא העולם, אתה הוא עד שלא נברא העולם. אנחנו, נכון?
כן.
אבל תשמעו מדרש בילקוט לספר דברים. כיוון שישראל נכנסים שחרית לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ומייחדים שמו ואומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, תחזיקו טוב. מתקבצים כל מלאכי השרת אצל הקדוש ברוך. ואומרים לפניו. ילקוט שמעוני, על ספר דברים, רמז תף תף למד וב. המלאכים אומרים, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם. אתה הוא בעולם הזה ואתה הוא לעולם הבא, קדש את שמך על מקדישי שמך. זה לא אנחנו, זה הם עושים את זה. איך אומר המלאך לאברהם בעקדה? אתה ידעתי, ספורנו כי ירא אלוקים אתה ממני. פלא פלאות. זה המלאכים, אנחנו מצטטים אותם. קראת את שמו ישראל, מצטטים את המלאך. מיד נחה דעתו של הקדוש ברוך הוא, ואינו מחריב עולמו, ומיישב דעתו בשביל תהילות ישראל. גבל. ילקוט, שמעוני בספר דברים. אז לפי זה אנחנו אומרים עכשיו את המקהלה. עכשיו אומרים את המלאכים. זה מקהלה של שמיים וארץ. כשהשומרים של המלך הפרסי נמצאים בחוץ. הם לא שומעים בכלל את המוזיקה, הם לא מבינים בכלל מה הולך, הם לא יודעים שזה קדנציה של 5 שנים. כשזה מסתיים, מגיעים לפסקה, אתה הוא השם האלוקים, עכשיו נקרא אותה, תראו כמה היא מובנת, בשמיים ובארץ ובשמי השמיים העליונים. אמת, אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, כמה זה דומה לקריאת שמע הגדולה שאחרי זה יש אמת, אמת, אמת. אם כל זה בישכם ויאמר, זה רק תזכורת, לא ייתנו לנו להגיד קריאת שמע היום, ולא ייתנו לנו להגיד אמת, אתה ומלכנו אמת, לאבות ובנים אמת, תהילות ולשיר צור ישראל, לא ייתנו לנו. אבל כבר אנחנו נכנסים למוזיקה הזאת. בישכם ויאמר, אמת, אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, ומבלעדיך אין אלוהים. ואנחנו עוברים ללמעשה, קבץ נפוצות כובך מארבע כנפות הארץ. יכירו וידעו כל באי עולם כי אתה הוא האלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ. אתם יודעים מתי יכולנו לכבוש את הארץ? כשהגענו ליריחו. ואז באנו והודענו ליהושע שהשם נתן לנו את הארץ וכל יושבי הארץ נמוגו מפנינו. איך ידענו את זה? הלכו שני מרגלים וראו שם בגג אצל רחב, ואחרי זה התחבאו תחת סלע, ובאו והודיעו הכל מסודר. איך הם ידעו? כי הם שמעו את רחב אומרת, זוכרים מה היא אמרה? מה היא אמרה? כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אבל דבר אחד היא עוד לא אמרה, אין עוד. את זה היא לא ידעה להגיד. אין עוד זה אנחנו יודעים. זה משה רבינו הוסיף. היא ידעה כמעט מלא, היא ידעה שהשם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, ואנחנו מבקשים שיכירו וידעו כל באי עולם כי אתה הוא האלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ. חז"ל אומרים שאחרי זה יהושע מתחתן עם רחב. אתה עשית את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, אתה הוא קודם שנברא העולם שהמלאכים הללו. אתה עשית את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. אתה הכנסת אותנו לרשות הרבים. אתה עשית אותנו בטורי דה פירודה, כדי שנגלה שהכל רשות היחיד. ומי בכל מעשה ידיך בעליונים ובתחתונים שיאמר לך מה תעשה ומה תפעל. שומעים כשהשומרים בחוץ. אבינו שבשמיים חי וקיים. עשה עמנו צדקה וחסד בעבור שמך הגדול הגיבור והנורא, האל הגדול הגיבור והנורא, האל עליון, כנסת הגדולה. היה גבורותיו, היה נוראותיו, הנה. בעבור שמך הגדול הגיבור והנורא שנקרא עלינו, וקיים לנו השם אלוהינו את הדבר שהבטחתנו על ידי צפניה חוזך כאמור, בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ, לכל עמי הארץ, בשובי את שבותיכם לעיניכם, אמר השם. זה קריאת שמע קטנה. פה נכנסים לקורבנות, ואנחנו את זה בשבוע הבא, אבל אני כן אגנור רק עוד דבר אחד. משהו בכל זאת לטובת האשכנזים. פה נכנסים לקורבנות, וכאן... בכניסה לקורבנות, בנוסחאות הספרדים, נכנסים הישר ובהיגיון רב מאוד 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 לקורבן התמיד. כי אנחנו מתחילים תמיד של שחר. אבל בסידורי האשכנזים וגם בסידור תהילת השם, פותחים פה בפרשת העולה. בפרשת תרומת הדשן ובפרשת העולה, וידבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה. ולבש הכהן מדובד ומכני סיבד ילבש על בזרו, ולפשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, וערך עליה העולה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, ורק אחר כך מתחילים את פרשת הקורבנות. לכאורה באמת, לא מובן מה עושה פה פרשת העולה. כי הרי אנחנו עכשיו אמורים להתחיל בתמיד של שחר. תמיד של שחר נקרא עולה, עולת תמיד. העשויה בהר סיני, מגיע אליו בעזרת השם בשבוע הבא. קורבן ציבור, אז מה עושה פה פרשת העולה? זה מה שדיברנו כל הזמן. על מה מביאים עולה? על ביטול מצוות עשה. עולה מביאים על זה שאני לא יודע לעשות את רשות הרבים, רשות היחיד. ולכן מתחילים, זה פלאי פלאות, אחרי קריאת שמע קטנה בפרשת העולה. זה גבל. פרשת העולה היא באמת לא קשורה, אבל היא ההתחלה של הכל. פרשת העולה היא שכל כולי עולה עולה. כאן פישלתי באי היכולת הזאת להעלות הכל לעולה. לכן בפרשת העולה מופיע מכנסי בד ילבש על בשרו. שואלים כל המפרשים, גם הגמרא ביומא, כולם מבררים, הרי הוא לובש מכנסיים תמיד הכהן. כל כהן אדיוט לובש בארבעה הבגדים שלו גם מכנסיים. למה זה מופיע פה ומפה לומדים על הכל? נכנסי בד וקטונת בד. למה לא מוזכר גם האבנת והמגבעת? כאן מופיע הבסיס, איך הוא מכסה ערווה ואיך הוא בא עם היסודות שלו ואת הכל הוא מעלה עולה. וזה מופיע הפרשה הזאת של העולה עם ההסבר שבתוכה שמופיע שנקרא תרומת הדשן. אתם יודעים מה זה תרומת הדשן? תרומת הדשן זה שבבוקר בבוקר לפני שמביאים את עולת התמיד, הרי לא מקריבים עולה, עולה מקריבים רק במשך היום אם מישהו בא להביא עולה. הדבר הראשון שעושים זה מנקים את המזבח מאתמול. מנקים את המזבח מאתמול. בשביל זה מחליפים בגדים. הוא פשט את בגדיו, בגדים ראויים, ולבש בגדים פחות חשובים. כי בגד שמוזג בו לרבו לא ינקה בו. אז לכן הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן. בסדר? זה פלא פלאות, זה פלא פלאות. עכשיו הוא צריך להוציא את הדשן שהיה לילה, לילה, כל הלילה על המזבח. הוציא את הדשן, כל הזמן המזבח בוער וצריך להוציא את הדשן. נכון? זה נקרא תרומת הדשן. בעצם זו עבודה של פסולת. והייתה מלחמה אדירה בין הכהנים מי יזכה בזה. פעם עלה אחד בכבש וקרה מה שקרה, הייתה על זה מלחמת עולם, מי יזכה בתרומת הדשן. למה זה נקרא תרומת הדשן? זה מטעה, הרמה, הוצאה. אתם יודעים מה בעומק זה תרומת הדשן? פנימית. יש ביטוי בחסידות שנקרא יציאת מצרים בקדושה. יציאת מצרים בקדושה אומר שהמקום הרוחני שאני נמצא בו עכשיו, הוא המצרים של המקום שאני יכול להיות בו מחר. אתם יודעים מה זה תרומת הדשן? הרי אני לא מוציא פסולת. אתם יודעים מה אני מוציא? אני מוציא את החלבים והאיברים של הקורבנות של אתמול כדי לפנות את המזבח לקורבנות של היום. אתם יודעים מה הרעיון של עולה? אני יכול עוד יותר לעלות. אני יכול עוד יותר לקדש את שמך ברבים. אשר קידשנו במצוותיו. לכן פרשת העולה, שבאמת לא קשורה לסדר הקורבנות, היא לא נכנסת בסדר הקורבנות, היא נכנסת פה, ואף לא הבנתי. היא גומרת את קריאת שמה קטנה. אחרי קריאת שמה קטנה, ולפני שנכנסים לקורבנות, נעמדים ואומרים את הרעיון של העולם, הרעיון של העולם הוא עולה. הרעיון של העולם הוא הבסיס הזה של הקורבן שבא לא על חטאת ולא על אשם ולא על זב ולא על מצורע ולא על אירוע, אלא על עצם הידיעה שאני יכול לקיים עשה. עשה למען שמך. ואז אני מרים את הדשן ואני מתחיל את כל פרשת הקורבן. אז עד כאן לשלב הזה, והפעם הבאה ניכנס בעזרת השם כבר לפרשת הקורבן.